עכשיו מתחילים, כן. השיעור הקודם שלנו היה לפני שבועיים, שבוע שעבר לא הייתי, אז הייתה לנו קצת הפסקה ארוכה. ככל הזכור לי, אנחנו בדף 4, זאת אומרת, זה עדיין אותה פסקה, אבל את החלק של הפסקה, ארץ מיוחדת רק לישראל, בחלק שבדף 3 למדנו, אני לא זוכרת אם סיימנו את החלק שבדף 4 או לא סיימנו, אולי יש מישהי שיכולה, שכתוב לה, מסומן לה בדיוק לאן הגענו? בכל אופן, אז אני לא זוכרת אם את החלק הזה סיימנו או לא, אז אני בכל מקרה אעשה איזושהי חזרה וקישור אלינו. אחר כך אנחנו את זה של פרק י"ב, אנחנו נתחיל אותו, נעשה אותו בעצם, אבל טוב, קיצר, כשנגיע לשבע אני כבר אגיד לכם על זה מה נעשה.
זה הדף הראשון?
לא, זה 3. בסדר? אז אני ככה אחזור אפילו מההתחלה ככה של 3, נעשה את זה בזריזות. דיברנו על זה שעם ישראל הוא עם מיוחד, יש בו חלק אלוקו ממעל שאין בעמים אחרים, וזה מטיל עליו אחריות כבדה של דאגה בעצם לכל העולם. דרכו, ציירנו אפילו ציור שדרכו עובר כל השפע לעולם, והאומות מתקנאות בזה קצת, זאת אומרת, יש בהם צד שאולי רוצה שהברכה תעבור ישירות אליהם ולא תעבור דרך מישהו אחר, לא תהיה באחריות מישהו אחר, ובעיקר שלעיתים אנחנו לא במקום הטוב והנכון, ואז באמת גם השפע פוחת, ואז כאילו כביכול או לא כביכול בגללנו הם מפסידים איזשהו שפע, ולכן הם בעצם נלחמים בנו. דיברנו על זה שלא בהכרח שכל מחבל או מישהו שנלחם בנו, אם נשאל אותו, לעצור אותו ברחוב ונשאל אותו למה נלחם בעם ישראל, לא בהכרח שהוא יגיד את המילים שאנחנו לומדות פה, אבל בהחלט זה מה שמוביל אותו לשם. האמת היא שיש כאלה שגם יודו בזה בפה מלא, וזה קיים ממש, וגם בתוך המוסלמים יגידו, סליחה, אנחנו נציגי השם בעולם ולא אתם, הם לא יגידו, רגע, למה השפע עובר דרכך, כן? שוב, לא במילים האלה. אבל מי נציג השם בעולם? זה אנחנו. הם כן יגידו שזה הבסיס. אצל המוסלמים זה מלחמת דת בצורה חד משמעית, בכלל בלי להתבלבל, וגם אלה שלא יגידו את זה בישירות ויגידו סיבות אחרות, אבל לאט לאט תנסי לפרוט את זה, ואת הסיבות האחרות אפשר למסמס בצורה די פשוטה, אז באיזשהו שלב את מביאה אותם למקום שזה נתקע, כאילו, רגע, אתם צריכים דווקא את הארץ הזאת, יש לכם 20 מדינות אחרות, יש לכם, באיזשהו שלב זה נתקע, ואו שאז הם אומרים, נכון, אנחנו באמת רוצים את זה כי זה הקדוש, כי אנחנו רוצים להיות קרובים לאלוקים, כי אנחנו רוצים להיות נציגים, או שהם לא יגידו את זה, אבל הם יתקעו עם הסיבות אחרות, אז את מבינה שיש פה משהו הרבה יותר עמוק מאחורי זה. בסדר? ואז אומר לנו הרב חרב, אותו דבר ביחס לארץ ישראל, שבעצם ארץ ישראל היא מיוחדת לעם ישראל, לזה גם למדנו מההתחלה, שגם בה יש את אותו חלק אלוק הממעל שמחובר לעם ישראל, והגויים לא יכולים לקבל את הטוב של ארץ ישראל, בלעדינו, זאת אומרת, רק אנחנו אלה שיכולים להוציא את הטוב של ארץ ישראל. דיברנו על זה שלפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כן הגויים יותר יכלו לקבל איזושהי שייכות אליה, אם כי גם אז זה לא שייכות מלאה, בגלל שגם כשהם זכו לטוב הארץ, הם זכו לטוב הארץ הגשמי, אבל לכל הדברים הרוחניים שכבר למדנו ועוד נלמד, שארץ ישראל נותנת לנו, לזה הם לא יכולים לזכות, בגלל שאין להם את הכלי של אותו חלק אלו קוממן שיכול בכלל להכיל את זה. ולכן מה שהם קיבלו ממנה זה מה שהם מקבלים גם מכל ארץ אחרת, גם בארצות אחרות. יש הרבה פעמים שפע גשמי, ולפעמים יש בצורת, ולפעמים יש פיגי טבע, ולפעמים לא. ואפילו להפך, אפילו יש ארצות שהשפע שם הוא קבוע. ודווקא השפע בארץ ישראל הוא תלוי במעשים שלנו, ותלוי בתפילה שלנו, בחיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. אז גם כשהם זכו, הם זכו כמו כל ארץ אחרת. לא במיוחדות שבארץ ישראל, בסדר? ומאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל וקנה בה את קניינו, אז אפילו את הדברים הפיזיים שכמו בארץ אחרת הם לא זכו, ויש לזה את כל ההוכחות ההיסטוריות שבאמת הייתה ארץ שוממה לגמרי ולא הצליחו להוציא ממנה, וגם כשהצליחו זה היה במיעוט. ולעומת זאת, כשעם ישראל חוזר לארצו, אז ארץ נותנת פירותיה ביד רחבה. את הנושא הזה של הפירות ביד רחבה אנחנו נרחיב מאוד בנושא של הגאולה, זה לא הנושא שלנו כרגע, עוד לא הגענו לשם. בכל אופן, נקודה נוספת מאוד מאוד חשובה שראינו, זה לגבי ספר בראשית, הפתיחה, זוכרות שדיברנו על זה? על הפתיחה בספר בראשית, נכון? אני לא טועה, דיברנו על זה. שבעצם לפי רש"י, שאמרתי בסוגריים ככה שהוא מביא בשם אביו, שבעצם כל ספר בראשית ניתן אפילו רק בשביל הנקודה הזאת של ארץ ישראל, אמנם אני ככה סייגתי את זה והזכרתי את מה שרמב"ן אומר על זה, אבל אנחנו לא נחזור על זה כרגע, שבעצם כן, הנקודה של ארץ ישראל, ארץ ישראל היא לא עוד מצווה, היא אפילו לא עוד חמש מצוות, בסדר? אפשר להגיד על כל המצוות התלויות בארץ שהן מצוות של ארץ ישראל, בסדר? יש לנו תרי"ג, אז 5, 10, 15, 20, לא משנה כמה נספור, נכון, זה חלק במצוות שאנחנו לא יכולים לקיים, בסדר? יש עוד חלקים שהם רק לאישה, ויש חלקים שהם רק לגבר, ויש חלקים שהם רק לכהן ורק ללוי, או רק במקרה ש... אני יודעת מה, יש מצוות שקשורות לחולה. אז אם לא הייתי חולה ברוך השם, אז לא זכיתי לקיים את המצווה הזאת, או להימנע מהאיסור הזה, אז מה, הפסדתי? ברור שלא. ויש, כשאדם מגרש את אשתו, אז יש בזה כל מיני חיובים, זה גם... חלק מתרי"ג. אז אדם שברוך השם זכה לחיות עם אשתו עד 120, אז הוא הפסיד מהמצוות, אז ברור שזה לא הנקודה, הנקודה המספרית הזאת, כי גם ככה אנחנו לא מגיעים באמת לקיום כל המצוות. זה לא הנקודה המספרית, אלא ארץ ישראל היא בסיס, עוד מעט גם תהיה לנו פסקה שתסביר לנו עוד משהו עמוק בנקודה הזאת, היא בסיס לכל המצוות. זאת אומרת, גם המצוות שכאילו לא קשורות לארץ ישראל, הן אחרות, ושוב אני אומרת עוד מעט נלמד גם קצת יותר מה אחר בהן, כשהן בחוץ לארץ מאשר כשהן בארץ ישראל. ארץ ישראל היא מצווה כללית, היא גם מצווה ספציפית, להרבה מצוות, יש את יישוב הארץ, ושמיטה, וכלאיים, ועוד כל מיני דברים שקשורים רק לארץ ישראל, בסדר? אבל היא מצווה כללית, היא שייכת לכל המצוות. אפילו אם ניקח מצווה שלא קשורה בכלל לארץ, לא קשורה בכלל לאדמה, בסוף היא קשורה לארץ ישראל, והמלאות שלה, או השלמות שלה, תלויה בזה שהיא בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל היא בסיס. כמו שדיברנו, אני מחזירה אתכם להתחלה, שהתחלנו עם המשל של רבי יהודה הלוי בכוזרי, של מה הכרם צריכה כדי לגדול. אז עם ישראל כדי לגדול, זה תנאי הכרחי. כמו שתנאי הכרחי זה התורה, כמו שתנאי הכרחי זה להיות יהודי, בסדר? אז זה תנאי הכרחי, ארץ ישראל, זאת אומרת, היא בסיס, ולכן בעצם רש"י מביא את זה, כאילו למה הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבראשית, על מנת להגיד לנו את נושא ארץ ישראל, עד כמה היא בסיסית. שוב אני אומרת בסוגרם, יש את הרמב"ן שמרחיב יותר על למה ספר בראשית, בעוד נקודות, אבל לא נגיד את זה כרגע. נקודה נוספת שמאוד חשובה בדבר הזה של הפתיחה של ספר בראשית, שכתוב כוח מעשה ויגיד לעמו, ואז אם יאמרו האומות, ליסטים אתם שכבר שתי ארצות שווה אומות, הם אומרים כל הארץ של הקדוש ברוך הוא מחליט מה לב ולמי הוא נותן. אבל הנקודה היא כוח מעשה ויגיד לעמו. בסוף אנחנו צריכים לעמוד מול הגויים ולהגיד להם את זה. אבל הנקודה היא קודם כל להגיד לנו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו בטוחים באמת הזאת, שארץ ישראל שייכת לנו, בלי קשר עכשיו מי היה פה ראשון, למי זה מגיע, בסדר? גם על זה יש מה לומר, אבל בלי קשר בכלל לזה. היא שייכת לנו מבחינת השייכות, מבחינת ההתאמה. בסדר? מבחינת ההתאמה. זה שלנו. זה שלנו, שוב אני אומר, מבחינת, לא מבחינת עכשיו, רגע, זה שלי או לא שלי? אני כבשתי או כבשו ממני? מי היה פה ראשון? לא מהצד הזה. מבחינת השייכות הבסיסית הראשונית, אני מנסה לעלות בראש שלי איזושהי דוגמה אחרת מהעולם שלנו, זה המתאים, זה השייך, נקודה. ארץ ישראל נבראה ככזאת שמתאימה רק לעם ישראל, עם ישראל נברא ככזאת שמתאים רק לארץ ישראל. יכול לחיות חיים פיזיים וגם קצת בסיס רוחני במקום אחר, אבל באמת להגיע אל המעלה שלנו, לבטא את הכוחות שלנו, את היכולות שלנו וכו', זה רק בארץ ישראל, זה שייכות בסיסית, ואנחנו צריכים להכיר בזה. ולכן כוח מעשיו יגיד לעמו, ברגע שאנחנו מכירים בזה, בסוף גם האומות מכירות בזה. אני ככה נתתי פה כל מיני דוגמאות, אמרתי שגם כשהערבים טוענים טענות כאלה, רק טענות של קדושה, כאילו, רק טענות של דברים כאלה, בעולם זה מתקבל, והעולם מאוד מכבד, מקום דתי, מקום אמוני. רק אנחנו מפחדים להגיד את זה, כי זה כאילו טיעון לא ריאלי, לא מחובר למציאות, בסדר, אתה מאמין בזה, אני מאמין במשהו אחר, צריכים לכבד אמונות של כל אחד, אבל והמציאות מוכיחה את זה, שתמיד כשאנחנו היינו בביטחון מלא בנקודה הזאת, זה, לא תמיד זה יתקבל תוך שנייה בקלות, הכל יסתובב כמו שרצינו, אם כי לפעמים גם זה קרה. אבל זה בסופו של דבר התקבל, זה בסופו של דבר מובן. כשאנחנו מנסים להעלות כל מיני טיעונים ריאליים אחרים, אז הם מחזיקים, אבל בסוף הם לא מחזיקים עד הסוף הזה. הנקודה היא שלקוח מעשיו יגיד לעמו. עוד נקודה זה שבעצם הדבר הזה, תדירי, אומר לנו פה הרב חרל"פ, זאת אומרת, כל פעם כשעם ישראל רוצה לחזור לארץ ישראל, או להחזיק בעוד חלק של ארץ ישראל, זה עולה מולנו. שליסטים אומרים, שהגויים אומרים, ליסטים אתם שכבשתם את הארץ הזאת. זה כל פעם עולה מחדש, זה לא פעם אחת. כשעם ישראל הגיע ממצרים, או כשאברהם אבינו הגיע לפה, אברהם אבינו זה עוד לא עם. או כשאנחנו חוזרים מגלות בית ראשון, או בית של... זה לא פעם אחת וזהו, בזה זה נגמר. זה כל הזמן. עכשיו אנחנו רוצים להחיל ריבונות על יהודה ושומרון, זה שוב עולה, בסדר? בעזרת השם, נכבוש עוד חלקים של הארץ המובטחת, זה שוב עולה מול זה. כל פעם שאנחנו רוצים, זה שוב בעצם עולה מול הדבר הזה, רגע, רגע, כי גם הם רוצים לאחוז בקדושה הזאת. ובאמת, ברגע שאנחנו מבינים, אז גם הם מבינים, אבל ברגע שהם מבינים שבסופו של דבר הם מרוויחים מזה, כי אז באמת אנחנו מסוגלים להגיע למעלה הגבוהה, וממילא להעביר גם אליהם את השפע האלוקי, ברגע שהם מכירים בזה, אז הם מאפשרים לנו את זה, וממילא אנחנו באמת מסוגלים להוריד את השפע, וממילא להעביר אותו אליהם. ויש כאלה בגויים לאורך כל הדורות שמכירים בזה, וגם היום יש כאלה שמכירים בזה. סתם מדי פעם אפילו להקשיב לאמירות של טראמפ, באמת, זה לא שאני אומרת שהוא הבן אדם מעלה עלי האדמות, אבל באמת אתה, כאילו, ועוד כל מיני, מדי פעם, לא יודעת, רואים בתקשורות כל מיני גויים שאומרים, השבוע ראיתי, אני לא זוכרת אפילו מי, שמישהו אמר שאם אתה דואג שלעם ישראל יהיה טוב, אז טוב גם לך, אם אתה פוגע בעם ישראל, אז גם אתה נפגע. לא איזה גוי, לא תגידו איזה קומר, זה מישהו שמחובר לדעת, ללא יודעת מה. ויש כאלה, ויש גם קבוצות גדולות, לדוגמה, דרך אגב יש עוד קבוצות, אבל כיוון שעל חלקם זה גם נתון במחלוקת, אז אני רוצה להיכנס לזה, אבל לדוגמה, קאטה מקויה, מי שיודעת מי אלה, ביפן, שהרב צבי יהודה קיבל אותם אצלו, שהם והם עושים כל שנה צעדה גדולה, והם ממש ממש מאמינים בזה, הם מאמינים, זה חלק מהדת שלהם, שעם ישראל הוא זה שצריך להוריד את השפע לעולם, וברגע שיהיה לא טוב אז הוא, אז גם לנו, ממש ממש מאמינים בזה לגמרי, ואני אומרת לכם שיש עוד קבוצות לא קטנות של זה, ולאט לאט זה מתרבעים, כי יש כאלה שעדיין נלחמים, אבל זה ביצה ותרנגולת, זה כדור שלג כזה, שבאמת אנחנו לא תמיד במצב הראוי, אז ממילא אנחנו לא מביאים להם את השפע, אז ממילא הם לא מכירים בזה, וממילא הם נלחמים איתנו על זה, ואז ממילא יותר קשה לנו, ואז אנחנו לא מביאים את השפע. בסדר? זה גלגל כזה. מה זאת אומרת? בבסיס של כל אדם חוץ מהמלאק, שאני לא יודעת להסביר לך גם לגמרי לעומק עד הסוף מה זה בדיוק המלאק, יודעת באופן כללי שזה שורש של רע, אז כל אדם נברא בצלם אלוקים. אני אמרתי את זה מההתחלה, שחלק אלוקו ממעל יש רק ליהודי, אבל כל אדם נברא בצלם אלוקים, זאת אומרת שאנחנו כן מאמינים שיש בסיס פנימי טוב באדם, שרוצה להיות טוב, אלא שהוא מקשיב למקומות החיצוניים שלו, שהוא נכנע ליצרים, שהוא נכנע לתרבות, לכלל, הזה, או שהוא חושב שאת הטוב הזה הוא ישיג בדרך הרעה הזאת. בסדר? שהוא לא מבין באמת שלא לא בדרך הזאת נשיג. המלאק זה איזשהו שורש רע. אז איך זה מסתדר עם כל אדם נברא בצלם? אני באמת אומרת שאני, אין לי תשובות חד משמעיות. אני יודעת שזו האמת, אבל להגיד שאני לגמרי יודעת להסביר את זה, לא. בסדר? זה בכלל שאלה על המלאק, הרי המקום היחיד שאומרים לנו להשמיד את כולם, כולל הבהמות, כולל ילדים קטנים, כולל שעם ישראל הוא העם הכי, התורה הכי מוסרית, אז איך זה מסתדר וכולי. אז אני אומרת, מה שאני יודעת על המלאק, שזה באמת שורש רע, שהקדוש ברוך אומר לנו מראש איזה שורש רע, שבא כדי שנכיר בשורש הרע ונאבד אותו עם א', נאבד אותו מן העולם, בשביל זה הוא הגיע לפה. שוב, אז איך זה מסתדר עם כל הדברים? אני לא יודעת להסביר. אבל חוץ מהם, השאר כן, יש רצון לטוב. בכל אופן, אז אמרנו, זה תדירי וזה כל פעם בא. אני רק אקרא ככה שני משפטים. אז מסתתמות טענותיהם של העמים. רגע, ורק שישראל אוחזים בהכרת כוח מעשיו יגיד לעמו, רק אז מסתתמות טענותיהם של העמים, וגם זאת היא מפילי הפלאות. בסדר? מפילי הפלאות, כשאנחנו מכירים בזה, מסתתמות טענותיהם. שלא נאמר כוח מעשיו יגיד לעמים, כי אם כוח מעשיו יגיד לעמו. שאם אח ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו, כבר מסתתמו טענותיהם של העמים, שאף על פי שהם בעצמם אינם יודעים ואינם מכירים כוח מעשיו, בכל זאת, כיוון שיודעים העמים שישראל מכירים את כוח מעשיו אשר יגיד השם יתברך, רק לעמו, מרגישים הם בזה את שפלותם ומכירים את תפקידם, שעליהם להיכנע בפני ישראל וכו'. ודרך אגב, גם של הקבוצות האלה לא כל כך רציתי להיכנס כי הן נתונות במחלוקת, אבל יש גם קבוצות של נוצרים אוהבי ישראל, שאני יודעת שחלקם, זה לא אמיתי, זה בשביל לעשות מיסיון, אבל אני יודעת לפחות על קבוצה אחת מיסיון, כאילו ברגע שיגידו לך כמה את טובה וכמה את יפה, ממילא יצליחו למשוך אותך אליהם. אז אני אומרת, רגע, יש קבוצות כאלה גם, אבל אני יודעת לפחות על קבוצה אחת גדולה, שאבא שלי מאוד בקשר איתם, וכשהוא נוסע לארצות הברית הוא נפגש איתם, וזה שהוא בדק את זה בצורה יסודית, ואומר שהם באמת, באמת, באמת אוהבי ישראל, מהצד הזה שאנחנו לומדות פה. עכשיו, אז יש כאלה שישר שואלים, אז אם הם מאמינים שזו האמת, אז למה הם לא רוצים להתגייר? לא, הם לא רוצים להתגייר, זה כמו שאני, אין לי שום שאיפה להיות כהן. בסדר? טוב לי איפה שאני, אני ישראל, וטוב לי איפה שאני. למרות שהכהן הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה, למה אני לא מתקנה בו ואומרת שאני רוצה להיות כהן? אז דרך אגב, כמו שאני לא רוצה להיות כל דבר אחר שאני לא, בסדר? אני לא רוצה שזה יישמע, שנייה, אני לא רוצה שזה יישמע מה יותר מה פחות, אני לא רוצה להיות גבר, אני לא חושבת שגבר זה יותר, אני גם לא חושבת שאישה זה יותר, כל אחד הוא טוב בטוב שלו ובשביל זה אנחנו זקוקים אחד לשני, אבל אין לי רצון, את יודעת, לפעמים אני שומעת כל מיני פמיניסטיות רדיקליות, אני אקרא לזה ככה, שכל הזמן רודפות אחרי זה, אני מרחמת עליהם. לא טוב להם איפה שהם, לא טוב להם. בגלל זה גם לא מצליחות להגיע לכלום ולבטא את עצמם, והן מנסות להיות משהו שהם לא, שלא בכוחות שלהם, ואז הם לא יצליחו שם, והן גם לא מצליחות איפה שהם כן טובות, כי, לא, כי זה ביניהם לא מספק. ואני טוב לי, באמת, אין לי שום בעיה לברך שעשה לי כרצונו, אני גם מוכנה לברך שעשה לי אישה. בסדר? טוב לי איפה שאני. כשבן אדם, אם בן אדם, אני חושבת שאולי נתתי לכם את הדוגמה הזאת פעם, אני אין לי כישרון בידיים בכלל, בסדר? כישרון אומנותי, ציור וזה. כשהייתי ילדה, לפעמים קינאתי קצת בילדות שהתורה שמציירות מהמם וזה. בסדר? אבל מאיפה באה הקינאה הזאת? מאיזה לחץ חברתי כזה שוואו, הן מצליחות לצייר כזה יפה וכולם אומרים להם איזה יופי ואיזה זה. אבל כשקצת, גם זה לא איזה קינאה שאכלה אותי, כן? אבל אני חושבת שכל אחת יכולה להעיד על עצמה כשהיא ילדה, שהיא רואה של מישהו אחר, מצליח בזה משהו, אז וואו, כאילו, הלוואי וגם לי היה כישרון כזה. כשקצת גדלתי, זה לא הטריד אותי בכלל, היו לי כישרונות אחרים. ולא הטריד אותי, לא משך אותי, לא דיבר אליי, אני מאוד נהנית לראות יצירות שאחרים מצליחים לעשות, מאוד מאוד נהנית מזה. אבל זה לא קורץ לי בכלל, זה לא קורץ לי בידיים, לא מדגדג לי בידיים לנסות ללמוד את זה ולנסות לחכות אותם ולנסות להצליח בזה. אני עסוקה במקומות שבהם אני כן טובה ומצליחה וטוב לי איתם ויש לי סיפוק וכל אחד איפה שהוא. עכשיו בן אדם שכן כל הזמן מסתכל סביבו, והייתי כמו הוא בזה והייתי כמו הוא בזה וכמו הוא בזה, הוא מסכן. עכשיו אני חוזרת לנקודה שלנו, אותם נוצרים אוהבי ישראל אין להם חלק הלוקה ממעלה, אז גם אין להם את השאיפה להיות במקום הזה, ואיך, לא מיוקצח ולא מדובשך, בסדר? נגיד את זה בצורה הזאת. להיות יהודי, דיברנו על זה שאומרים את זה לגוי שרוצה להתגייר, להיות יהודי זה לא דבר פשוט ולא דבר קל. זה לא, אני אגדיר את זה בהגדרה שטחית, זה לא כיף. זה זכות עצומה, זה כיף גדול, בסדר? זה לא כיף אבל מהבחינה הזאת של וואו, איזה מגניב להיות יהודי. לא, זה לא ככה. יהודי זה תרייג מצוות, יהודי זה אחריות כלפי כל העולם, אתה נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה אמור לייצג את הקדוש ברוך הוא נכון, להראות איך אפשר לעשות את זה נכון וטוב, להיות אלה שמורידים את השפע לעולם, זה לא דבר קל, זה אחריות עצומה. ולכן לגוי שבא להתגייר, אומרים לו, אתה יכול להיות אדם טוב ולא יהודי, אתה יכול. לא כל מי שלא יהודי זה אומר רשע, מושחת, לא, ממש לא. יש הרבה מצוות בני נוח, שם מתפרטים הרבה דברים. יש להיות אדם מאוד מאוד טוב ולא יהודי. נכון, זה לא להגיע לדרגה של יהודי, לדרגה של הזכות הזאת היא תלויה. באמת יש לנו את הזכות להיות בקרבת אלוקים הרבה יותר גבוהה מאשר גוי. זה זכות עצומה, אבל הזכות הזאת מחייבת והיא לא פשוטה. זה עבודה תמידית, יומיומית, זה אחריות מאוד גדולה כלפי כל העולם. ומי שאין לו את זה, אז הוא גם לא רוצה את זה. ויש כאלה שכן מתגיירים בסוף, כי כנראה שיש בהם את התוחלת כלא כמימן. ולכן הם משתוקקים לזה למרות כל הקושי. אבל אותם נוצרים,
יש בהם חלק
אז אני הזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, ויש לזה גם תשובות אחרות, בסדר? אבל אני אוהבת את התשובה הזאת, אז אני מביאה אותה. רבי יהודה הלוי בספר כוזרי אומר, שמתגיירים, שאלו אותי, אבל היום מגיירים מכל מיני סיבות וזה, בסדר? זה נושא מאוד כבד ומורכב היום, ואני הקטנה לא נכנסת בין הרים לדבר על זה, אני מדברת באופן עקרוני. אומר רבי יהודה הלוי, כל מי שבא להתגייר באמת, יש לו חלק אלוקא ממעל, זאת אומרת הוא נברא יהודי בדיוק כמוך וכמוני, ומסיבות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים למה, הוא התגלגל לחיות, להיוולד ולחיות במקומות אחרים. וזה פשוט משך אותו והוא חוזר, אבל בעצם זה בדיוק אותו דבר, בסדר? אבל מה? אנחנו לא יכולים לזהות את זה, ולכן יש כללים. אז לכן התורה, תראי, לא בשמיים, יש הרבה דברים אחרים שאנחנו לא יכולים לזהות, בסדר? את יכולה להגיד לי עכשיו שאת לא מרגישה טוב, וזה לא אמיתי. אני יכולה לדעת את זה? דרך אגב, אפילו אם אני אהיה רופאה, ואני אבדוק אותך ואגלה שאת בריאה, זה עדיין יכול להיות שאת לא מרגישה טוב. בסוף מי יודע אם את מרגישה טוב או לא? זה רק את. כולנו לא נוכל להגיד את זה. כולנו נוכל להגיד לך, את נראית מעולה את זה, ובאמת את לא מרגישה טוב. ואת יודעת, והקדוש ברוך הוא כמובן. בסדר? אז גם כן, אדם שבא להתגייר, הוא יודע אם זה אמיתי או לא, והקדוש ברוך הוא יודע. אבל לא בשמיים מי. והקדוש ברוך הוא אומר לנו לפסוק על פי מה שיש במציאות. את יודעת, אפילו תקחי את זה לפן ההלכתי. יש הרי מצב שמותר לחלל שבת על בן אדם, נכון? ויש מצב שאסור. ולדוגמה, ביום כיפור, זה לא רק על פי רופא. אם אדם אומר שהוא לא מסוגל, צריך להקשיב לו ולתת לו. זו ההלכה. אולי הוא סתם, אולי הוא סתם מגזים, אולי הוא סתם היסטרי, אולי הוא בטראומה של פעם, לא יודעת מה קרה לו, אולי זה, אולי זה, אולי, 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 אם זה מה שהוא אומר, אתה צריך לתת לו זו הלכה. הוא עבד עליך? חשבונות שמיים, אז הקדוש ברוך הוא יטפל בזה, צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. יש לנו הלכות, איך מותר לגייר ואיך אסור לגייר. אז שוב אני אומרת, היום זה נתון... גם פעם לא גירו על פי רוח הקודש, דרך אגב.
כי באמת, אני חלילה לא להוריד מכבודם של הזענית, כאילו, הם גדולים להקים, אבל הם בסופו של דבר בני אדם, כאילו איך הם יכולים לראות את
זה? הם לא יכולים. חד משמעית. אז שוב, אז יש דברים מעשיים. מי? הגר? הרב? אני לא חושבת שרב יכול... אני לא חושבת שרב יכול להגיד דרגה... יש התרשמויות, אבל... אני לא מכירה את זה. אין לי לא מרוח הקודש, אני לא מקבלת את זה. לא, יש את הצד הזה, אבל יש גם את הצד של לבחון עד כמה הוא רוצה את זה. לכן, דרך אגב, באמת, קודם כל אני אגיד באמת עוד פעם, זו סוגיה מאוד כבדה, סוגיית הגיור. יש עליה היום, בגלל שהיום אנחנו בבעיות מאוד קשות, כי הגיעו לפה הרבה גויים לישראל, שמשרתים בצבא, מוסרים את נפשם למען עם ישראל בארץ ישראל, מתחתנים עם יהודיות, ואז בעצם אתה, או אם מתחתנים עם יהודיות זה עוד איכשהו בסדר, כי הילדים שנולדים הם יהודים, הפוך זה עוד יותר בעייתי, ונכנסנו לבעיות מאוד מאוד רציניות עם זה, אז יש רבנים שדווקא בגלל זה אומרים שאין לנו ברירה לעשות גיורים יותר המוניים, ויש כאלה שפוסלים את זה, ולכן אני אומרת, זו סוגיה כל כך מורכבת היום, ויש על הכלא מחלקות שאני בוודאי לא מכניסה ראשי, אני יכולה להגיד על עצמי שאני, לדוגמה, מאוד סומכת על הרב דרוקמן, בסדר? שיש מהחרדים שמאוד לא סומכים עליו, שאומרים שהוא מקל מדי. אני סומכת עליו, בסדר? אין לנו סנדרין שקובע לנו וכל עם ישראל מקבל. זה אחת מהצרות שנשארו לנו מהגלות. בסדר? שאין לנו עדיין סנדרין, וכל אחד הולך על פי רבו. אני אישית סומכת על הרב דרוקמן, ועל כל גישתו בעניין, וגם שמעתי ממנו מאיפה נובעת הגישה הזאת, אבל סתם אני רוצה לומר, שלמשל מאוד קשה לגייר בגלל נישואין. שדווקא הנישואין זה מה שמנסים היום לגייר כדי לפתור בעיות, זה אחת הנקודות הקשות. למה? כי רגע, היא רוצה להתגייר רק בגלל שהיא אוהבת אותו. לא בגלל שבאמת היא מבינה מה זה עם ישראל, ולא בגלל שהיא רוצה את עם ישראל. לכן גם יגידו לה כמה זה קשה להיות יהודי, לכן גם ידרשו ממנה ללמוד ויבחנו אותה מבחן טכני כמה יודעת הלכות, כדי שהיא באמת תצטרך להתאמץ על זה. ואם היא לא מסוגלת להתאמץ על זה, אז היא לא יכולה להיכנס לעם ישראל. עכשיו שוב אני אומרת לך, יהיו רבנים שיקלו עליה. אז הנה, זו השאלה הקשה.
אבל
אז אני אומרת לך שהגישה של הרב דרוקמן היא יותר מה שאת אומרת. גם זה לא בעיוור, כן? היא יותר גישה כזאת, אבל יש גישה שגם לא מקבלת את זה. ואני אומרת, אני הקטנה לא יכולה להגיד מה נכון ומה האמת. הרבנים הגדולים מדיינים ביניהם מה האמת. אני אגיד מה האמת. אני אישית סומכת הרב דרוקמן, בסדר? אבל לא חייבים לסמוך על זה. זה ממש לא הנושא שלנו, הנושא של הגיור, אבל אני חייבת, בגלל שאנחנו כן ממשיכות עם זה, אני חייבת לספר לכם. אחיינית שלי גרה בכרם שלום. מכירות? שמעתם על כרם שלום? אז יש שם בשנה וחצי האחרונות גרעין. אסור אפילו לקרוא לזה בשם הזה שם. גרעין דתי, בסדר? זה קיבוץ חילוני על הגבול של עזה ומצרים, ממש על הגבול, ממש. וקיבוץ חילוני, וקצת בגלל המצב הביטחוני שלו, המורכב, אז הוא היה מאוד מאוד בירידה, והיה שם הרבה דיונים בקיבוץ, מה לעשות? באיזשהו שלב הייתה החלטה להביא משפחות דתיות, אלף דיונים אם לעשות את זה ואיך לעשות את זה בליווי של המועצה והכל, כי מצד שני הם לא רוצים שישתלטו עליהם, שזה יהפך לקיבוץ דתי, וגם לא רוצים שאתם יודעות, הפחד הכי גדול מהדתיים זה שהם בסוף יכפו עלינו, לשמור כל מיני דברים וכולי, והיה שם מלא דיונים, בסופו של דבר הוחלט להביא גרעין דתי, ועדיין יש כאלה שגם עד היום מתנגדים לזה, כן? בסוף הרוב קובע. והאחיינית שלי עם הגרעין הזה, של כמה משפחות שהגיעו לשם. וקודם כל שנה שלמה הם היו בקשר עם הקיבוץ, ובנו את האמון, והמון ישיבות גם באמת, על מה לעמוד, והמון התייעצויות עם רבנים, על מה לעמוד ועל מה לא, איך להגיד את הדברים, מה לוותר כרגע ולנסות, הכל בתהליכי מאוד עקב בצד אגודל. ואחר כך הם עברו לשם, ועד היום הכל עקב בצד אגודל, הכל בזהירות מאוד מאוד גדולה. אנחנו שומעים ממנה דברים מדהימים, באמת, על דברים שקורים שם, מה? ממש, ממש, באמת דברים. אני לא מדברת על זה שפתאום אישה אף פעם לא היה שם בית כנסת, ופתאום חצי מהמועדון הפכו אותו לבית כנסת, סתם כדוגמה, שתי נערות, לא דתיות בכלל, שביקשו בהתנדבות, ביקשו לנקות את בית הכנסת פעם בשבוע. בסדר? זה כאילו דבר קטן, אבל זה דבר גדול. ועוד, עכשיו, יש מורכבויות, כי הם חברים בקיבוץ, אז נגיד הקיבוץ מחזיק חמץ בפסח במכולת, ואמרו להם, בסדר, אל תקנו. נשים את זה במדפים נפרדים, אבל זה כאילו שייך להם, כי זה קיבוץ. אז, ואסור שיהיה ברשותך, דברים מאוד מאוד כבדים, בסדר? הדברים הם מאוד מורכבים, והכל עקב בצד אגודל. עכשיו, כל דבר קטן שאתה תעשה לא נכון, אתה יכול לחזור אחורה כמה חודשים מהצעדים הגדולים שעשית. בכל אופן, למה אני מספרת לכם את זה? האחיינית שלי ידע, הם ידעו, היא ובעלה, ושאר הדתיים, אבל ככה הם קצת מובילים שם, שילד אחד אמור להיות לו בר מצווה עוד מעט, עוד כמה חודשים אמור להיות לו, זה כבר היה שנה שעברה. לא, 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 החילונים, עכשיו רוב החילונים כן רוצים באיזושהי צורה לעשות בר מצווה. בסדר, לא תמיד זה בצורה הדתית, אבל רוצים לחגוג את זה. כן, אבל יש הרבה חילונים שכן רוצים את העלייה לתורה. כן רוצים פה איזשהו אקט דתי. עכשיו, מאז שיש להם דתיים בקיבוץ, אז בכלל הם יעשו את האירוע שלהם, אבל הם רוצים להעלות אותו לתורה בבית כנסת. עכשיו, על זה הם באים לדבר עם הדתיים. אנחנו בשבת זו וזו רוצים להעלות אותו לתורה, והם יושבים עם הילד, קצת מלמדים אותו וכו' וכו', יש להם את הדרכים שלהם. בכל אופן, יום אחד, ממש קרוב כבר לבר מצווה, שכנה אחרת, חילוניה, כמשיח לפי תומו, אומרת לאחיינית שלי שבכלל אמא שלו גויה. עכשיו, אמא שלו היא בקיבוץ כאילו, היא חברה של האחיינית שלי, כאילו היא ממש חלק מהקיבוץ, היא כאילו הכל. ופתאום הסתבר שהיא גויה. האבא היה בטיול אחרי הצבא, לא יודעת איפה באיזשהו מקום, הכיר אותה, הביא אותה איתו, התחתנו, ילדו ילדים, גרים בקיבוץ, היא ישראלית לכל דבר ועניין וכו'. עכשיו, היא גויה, אתם מבינות מה זה אומר? הילד הוא גם גוי, כן? הוא לא יכול לעלות לתורה. שלושה ילדים יש, בת כבר בגיל ההתבגרות, בת 16, לא יודעת מתי הילד הזה, וילד קצת יותר קטן, הם גויים? עכשיו, מה תעשי? מה תעשי? עכשיו לכי תגידי להם שהוא גוי והוא לא יכול לעלות לתורה והוא לא צריך... עכשיו כל דבר, עכשיו, אבל זה אסור, כל דבר כזה זה לא רק מה יהיה עם המשפחה. זה יכול להקפיץ את כל החילונים, כאילו, אתה עובד חצי שנה, עקב בצד אגודל, כמו לא יודעת מה תח? תערוס את כל מה שבנית חצי שנה. טוב, אז עכשיו התלבטות, מה עושים עם זה? איך ניגשים, מה אומרים להם וזה? יש להם רב מהאזור שמלווה אותם קצת, הלכו להתייעץ איתו, הלכו להתייעץ עם עוד איזשהו רב, והם אמרו להם, אין מה לעשות, אין, היא הסתבר שבאמת היא רצתה להתגייר, והיא פשוט פעמיים לא עברה. את המבחן, את מה שצריך לעשות, היא לא עברה. ולכן היא לא... זה. טוב, מפה לשם התקשרה לאבא שלי, אחיינית שלי, תיעץ איתו מה, מה לעשות, והוא ככה נתן להדרכה איך בצורה נכונה ונעימה וטובה לעשות ברור איתה. באמת אם היא ניסתה ולמה היא לא עברה ומה לנסות לראות, כדי שיהיה אפשר לראות מה אפשר לעשות, אולי אפשר לעשות משהו. מפה לשם מסתבר ש, שבעלה לא הסכים להתחייב להיות דתי. ולכן היא לא עברה את ה... היא כאילו רוצה להתגייר בגלל שהיא התחתנה איתו. כמובן לא חתונה יהודית, כן? ואמרתי לכם שלגבי חתונה נזהרים הרבה יותר. אבל הם צריכים להתחייב לקבל אליהם על תורה ומצוות. והוא לא מוכן, הוא אומר שתתגייר שלא תתגייר, הוא עובדה, הוא התחתן עם גויה. סימן שזה לא כזה מעניין אותו, כן? והוא לא הסכים לקבל אליו על תורה ומצוות, ולכן היא לא עברה. כנראה שהיה שם עוד קצת דברים, אבל לא עד כדי כך קשים. זה, כנראה שזה הדבר המרכזי. כשהיא סיפרה את זה לאחיינית שלי, היא גם אמרה לה, האמת היא שהיום אני לא כזה מסתדרת איתו, אז בכלל לא אכפת לי, בכלל לא אכפת לי, ואני כן מוכנה לקבל על עצמי, לאט לאט, לא בבת אחת, אבל מפה לשם, אני לא אעלה אתכם בכל הפרטים, גם לא את כל, את כל פרטי הפרטים ההלכתיים אני גם לא יודעת. אז התשובות הובאו בפני אבא שלי, הוא הביא את זה בפני הרב דרוקמן, והרב דרוקמן עם בית דין של הרב רעים הכהן, תוך כמה שבועות גיירו את האישה ואת שלושת הילדים. והילדים גם רצו להתגייר, הבת בת 16, שזה מה זה היה שאלה אם היא תרצה. כאילו, סליחה, לא בא לה עכשיו, אל תשאלו אותי איך הלכתית, איך זה, איך זה, זה אפשר לשאול את הרבנים הגדולים שעשו את זה, בסדר? אני סומכת עליהם, אני סומכת עליו דרוקמן, שהוא הלך וברר את כל פרטי הפרטים ועשה את מה שהוא עשה, אז אני סומכת עליו. בכל אופן, גירו אותם תוך כמה שבועות, היה בר מצווה, עם עלייה לתורה, הכל. אבל הרבה מעבר לזה, האישה הזאת, מיד, עם כל תהליך הגיור, היא מיד אמרה לאחיינית שלי, עכשיו יש לך מחויבות, את כל שבוע צריכה לשבת ללמוד איתי, אני רוצה להתחיל מהסידור, מתפילה. אז עשו חתונה, לא יודעת, שוב, אני לא בקיאה בכל פרטי הפרטים, עשו זה. עכשיו, את צריכה ללמוד איתי, אחר כך באנו לשם בפסח לבקר, וגם עם ההורים שלי, והיא באה, היא אמרה לה, מה התחלה, את חייבת לקחת אותי לסבא שלך, כי בזכותו הסתדר לי הכל. כאילו היא אומרת שהיא שנים, אבל היא כבר ירדה מלהתגייר, כי עכשיו הילדים שלו הולכים להתגייס לצבא, הכל, הם באמת, הם כאילו, הם ישראלים לגמרי, מה? לא, אז הוא בא לשם, באנו לשם בפסח לבקר, אז היא באה לפגוש. וטוב, אבא שלי תמיד הוא עושה את זה, הוא פתח את ה... אני לא יודעת אם אתם מכירות לחשי ההוויה של הרב קוק, שאני לא יודעת איך הוא כל פעם פותח את זה עם אנשים שעוד לא מבינים כלום בכתבי הרב, כי זה מה זה גבוה, אבל עובדה וזה עושה את שלו. והיא התרגשה שם, היא פשוט בכתה, כאילו הרגישה שהיא מתחברת להם, לא יודעת מה, באמת. והאחיינית שלי אמרה שתמיד במפגשי נשים שיש להם, היא תמיד מביאה צד יותר רוחני. באופן כללי, היא כאילו אישה מאוד מאוד, מאוד רוחנית כזאת, היא מאוד מעניין אותה הנפש, הנשמה, למה היא התגלגלה? למה היא הגיעה ככה? ברור שהדרך הרי היא לא, היא לא טובה, היא לא נכונה. חייל יהודי, הוא הולך לטייל בעולם, סיים צבא הולך לטייל בעולם, פוגש איזה גויה, מתאהב בה בכלל לא מהסיבות הנכונות, בסדר? מביא אותה, מתחתן איתה, מה? לא, בסדר, איתה, שמה. אני לא יודעת, זה עבר מהזמן. דרך אגב, ההורים שלו, אז התרגשו. כמה שהם חילונים גמורים, מאוד כאב להם שהוא התחתן עם גויה ושהילדים שלהם לא יהודים. להם זה כאב מאוד, אבל הם הבינו שאין להם מה לעשות, אז... והם היו בהתרגשות בעננים, שעכשיו הנכדים שלהם יהודים, והקלה שלהם, וזה חבל על הזמן. זהו, מאז זה של ההתקרבות וההתהלכות, אני לא בודקת כל שבוע מה קורה עם זה, גם יש להם סיפורים באמת, אתה כל הזמן מצוי ב... לא יודעת מה. בכל אופן סתם, אני אומרת את הדבר הזה, אני אומרת זה בא, אז עכשיו נגיד, הנה זה יופי, אז בואו נעודד כאלה להתחתן עם גויות, ממש לא, בסדר? זה לא הדרך שלנו ולא זה. אבל למה זה קרה ככה? איך זה קרה? מה, זה, מה הנשמה הזאת עכשיו? אני בטוחה שאלה שגיירו אותה לא באמת יודעים אם הנשמה שלה זאת אוכלת כאילו קמים על. שהיא עמדה איתנו בהר סיני. איך אפשר לדעת? אני אומרת לך שאיך שזה היה נראה בהתייחסות שלה לקודש, זה נראה לגמרי. זה נראה.
כן. בכיתה ד' בערך, וכאילו, והיא דיברה עם כזה עוד בנות וכל מיני אולפנות שחיות אורח חיים דתי, וכאילו, היא גילתה רק בזה, כי תחת שהיא לא יהודיה, כאילו.
וואו.
מה זה כאילו זה, ובסופו של דבר, היא מאוד רוצה, מאוד שם, והיא חיה את החיים האלה, ותמיד אני אומרת, כאילו דברתי עם הדבורים, עלינו הכי מקשים בשאלות. כאילו אומרים, את חושבת שאת יודעת הכל, כי את באולפנה, אז בוא נעשה, כאילו. ואין, וכאילו, בסוף לא, כאילו, היא אמרה, אני הרגשתי שלא בודקים את הרצון שלי, בדקו כמה אני יודעת. בדקו כמה למדתי לקראת המבחן.
תראי.
מביא הרצון, כאילו, כמה היא יודעת.
אבל לא תמיד, מבחן ידע הוא לא מבחן רצון. גם אם למדת הרבה, יש אנשים ש...
תראי, יש מקומות שאולי זה כן ככה, אני לא יודעת. אז אני... זה מורכב, אני מסכימה שזה מורכב, יש, תשמעי, יש בתי דין שונים, יש גישות שונות, כמו הגישה של הגיור, זה גם גישות לדברים אחרים. אנחנו יודעים שיש מקומות ששם יותר מקשים בכל מיני נושאים, יותר הולכים מהדין ניקוב את ההר. יש דבר כזה. אני שוב, מי אני הקטנה? אבל את, רגע, אבל את מדברת על דברים כאלה, אני אגיד לך, איך קוראים? מה היה? תשמעי, הבת שלי עושה שירות לאומי עם אתיופים. עכשיו, כל האתיופים שמגיעים היום זה פלשמורה, כן? אז כולם עוברים גיור, גיור. וזה מאוד מורכב דרך אגב, ומשפחות שלמות עוברות, גם הילדים וגם המבוגרים, ואת לא יודעת איזה לחץ היסטרי יש במשפחה לקראת זה, כי אם אחד הילדים ישכח משהו, כל המשפחה לא מתקבלת כרגע. והם כולם יעברו את זה מחדש. והם כולם מלחיצים גם אחד את השני. וכאילו כל ילד מפחד. בגללי כולם, אחרי זה יחסו עליי. באמת, קוראים עם זה דברים... שנייה. קוראים עם זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. עכשיו, מצד שני תגידי, מי אמר שהפלשמורה הזאת? בסדר, זה היה מחקר בפני עצמו. לפי מה שאני מבינה, ואני לא מבינה הכל ולא יודעת הכל, הפלשמורה הם כן צאצאי עם ישראל. בסדר? שקראו להם דברים במשך הדורות, ולכן אין ברירה לגייר אותם, כן? אבל ככה אני מבינה, יש אתיופים שטוענים שהפלשמורה הם לא יהודים, והם מתנגדים שיעלו אותם לארץ, והם אומרים, אנחנו אלה ששמרנו על היהדות, הם התנצרו, הם הלכו, הם כבר לא יהודים.
כי זה יהודים שחושבים שהם
לא
נהל את העולם,
לא? לא לנהל את העולם, הם חיו... לא, הם עשו את הנפש. ניקור. זה הפחד שלי, זה הפחד שלי. מצד שני יש לך גם את הצד השני, שלא תגיירי סתם המונים. ואחרי זה יקלקלו לעם ישראל. לא, אתיופים זה נורא. נכון. תראי, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, ויש בתי דין ויש בתי דין. לכן אני אומרת לך שאני סומכת על הרב דורפמן, לכן אני אומרת את זה. מצד שני, מי אני, אני אישית, אני שולמית, אני מרגישה קטנה מדי כדי לבוא ולהגיד על רבנים מסוימים או על בתי דין מסוימים שהם בעייתיים. אני לא יכולה, אני לא יכולה להכניס את ראשי בין הרים, בסדר? את שואלת אותי, אני אומרת לך עוד פעם, אני מקבלת את דרכו של הרב דורפמן, גם בזה... מה? הגישה של הרב דורפמן, שוב, זה לא נכון שאני אגיד את זה, צריך לשמוע הלכתית את כל הדברים, אבל באופן כללי היא גישה הרבה יותר מקרבת ומכילה. בסדר? אבל, ויש כאלה שטור... בוודאי! לא אומרים לך, את רוצה להיות ידיעה? יאללה, גיירים אותך. אין דבר כזה. זה עובר על פי, ההלכות הן מאוד ברורות. עובר על פי כל ההלכות. זה לא חזרה לי לחיפוף. אבל יש כאלה שיקוב הדין... שוב, אני לא רוצה, אנחנו לא נצא מזה בחיים. אני לא רוצה להיכנס לו יותר מדי עניינים, אבל זה... אחותי עברה תהליך גירושין, בסדר? בתי הדין שלנו, בהכללה, יש מלא דיינים מצוינים. יש שם בעיות לא פשוטות. עכשיו, אם תשאלי אותם, את אלה שמבחינתי עושים בעיות לא פשוטות, את אלה שמבחינתי מרחיקים, איך אחותי אומרת, מי שלא בא לשם חזק מאוד באמונה, אבל כן דתי, הוא רק רוצה לברוח מהתורה אחרי מה שהוא עובר שם. שוב, תלוי אצל מי, יש דיינים שאתה עובר אצלם מצוין, ולהפך, אתה רק לומד להאריך וזה, ויש כאלה שזה נורא והיום. והם יגידו לך, מה זאת אומרת, אנחנו מקפידים על ההלכה עד הסוף. יש גישות, אני חושבת שבסופו של דבר זה גם חלק מתהליך הגאולה, כי התורה של יעקב הדין את ההר היא יותר גלותית. לא, אני לא חושבת שזה צריך לבוא על החשבון. לא, זה לא. קודם כל על ההלכה אסור לעבור, אלא אם כן רב אומר שבמקרה הזה צריך לעבור, כמו שצריך לחלל שבת על חולה, כן? אבל ההלכה צריך לשמור. אבל יש חומרות. ויש, ואת אותה הלכה אני יכולה להגיד לך ככה, ואני יכולה להגיד לך אחרת. את מבינה? זה גם הסברת פנים, זה גם לתת הזדמנויות, זה גם לעזור לך. יש הרבה מעבר, את יודעת שלתת צדקה למשל, זה כתוב בהלכה. שאם את עוברת על פני מישהו ברחוב ואת זורקת לו כסף, ואת זורקת לו את זה בשעת נפש, את לא רק לא קיימת מצווה, את חושבת שאת קיימת מצווה, אפילו זרקת לו 100 שקל, בסדר? את לא רק לא קיימת מצווה, את עברת עבירה. רק מהפרצוף שעשית, ולעומת זאת תוכל לתת לו 10 אגורות, ולהגיד לו שלום, בוקר טוב, בהצלחה, מה שלומך, לא יודעת מה? עשית את המצווה, את מבינה מה אני אומרת? יש גם דרכים, עכשיו מישהו מתקשה, יש לך לעזור, לא, יש... חס וחלילה לא באתי להגיד שכל הבתי דין גם שמתעסקים עם אתיופים, הם עושים את זה בצורה איזה, לא. וגם מה לעשות, באמת בסוף צריך גם זהירות, זה כל הזמן הלכת בשני הדברים, גם לקרב, אבל גם להקפיד על ההלכה, זה כל הזמן, מבינה, ברור שזה מורכב, וזה היה כזה פשוט, אז הכל, החיים שלנו היו מאוד פשוטים. אבל אני אומרת, יש עוד נושאים שאפשר לתת להם את הדוגמאות האלה, זה לא הדבר היחיד. נכון, כי באמת אנחנו במציאות, גאולה זה מורכב. נכון, נכון, את צודקת ב-100%. סיפרה לי תלמידה לשעבר שלצערי היא גם בתהליך גירושין, והיא דוסית, וגם הוא, גם הבעל שלה. אז סיפרה לי שהם הגיעו לבית הדין, והיא אומרת שיושבים שם שעות, המתנה של שעות, ויושבים שם זוגות שבעצם לא רוצים להמשיך לחיות אחד עם השני, יושבים שם שעות ביחד ומחכים. איך הייתי, אולי זה בסוף הזה שלום בית, אני לא יודעת. אבל סתם, היא סיפרה לי אפילו דברים קטנים, שאין קולר נורמלי. היא ניגשה שם לאיזה מישהו שם אחרי, והיא אמרה לו, תקשיב, אני לא משנה מה אני אעבור פה, אני אשאר מאמינה. אני אשאר מקפידה בתורה ומצוות, אבל תקשיב, יש פה אנשים שהם בין לבין, יושבים פה שעות במצבים, באמת, בן אדם שבא לבית דין להתגרש, הוא במצב חיים כרגע מאוד מאוד מורכב. איך אין לכם פה לשתות מים קרים, שבן אדם יכול, מכונת קפה, שבן אדם, היא אמרה לו, תסבירו פנים, אתם מייצגים את התורה, את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לה, מי שניגש אליי ומבקש לשתות, אני נותן לו. בסדר, אבל מה זה? היא אמרה לו, אני חסה על התורה, על זה אני חסה. את מבינה? כן, זה דברים הצודקת. ויש מקומות שאת תמצאי שזה ככה, ויש מקומות שאת תמצאי שלא לצערנו. זה אחד מה... זה שאנשים לא רוצים להתקרב ליהדות, זה גם אשמתם, אבל זה גם אשמתנו. בסדר? זה גם היה חלק מה... טוב, בואו... לא, ממש לא. אנחנו לא דת מיסיונרית. בדיוק במעמד שלו. ואסור, ואנחנו לא מסתכלים עליהם, על גויים, כפחותים, כן, יש להם, אין להם חלק מקום, מלא, כפחותים, אנחנו לא מסתכלים עליהם כפחותים. כמו שאני לא אמורה להסתכל על, אפילו על צמח כפחות, בסדר? כל אחד ותפקידו הוא. ויכול להיות, שוב אני אומרת, גוי טוב, יכול להיות גוי חסיד אומות עולם. נכון. נכון. ואני בהקשר הזה לתת את הדוגמאות של מעמדות אפילו בתוך עם או בתוך משפחה או בתוך לא יודעת מה. אני אומרת ראש ממשלה, מבחינתי מגיע לו את הכבוד הכי גדול שאני לא רואה לה כלום מזה. ומגיע לו את התנאים הפיזיים, הטכניים, מצידי, הבן שלי אומר, כשהוא מתעצבן על מה שעושים לנתניהו, הוא אומר, לא מסכימה עם הנקודה הספציפית, אבל עם האמירה. מצידי שאין לו את הסיגרים הכי מושחתים של העולם. מה אכפת לי שיהיה לו טוב? אתם יודעים מה זה להחזיק מדינה על הראש 24 שעות בהם, מה? עם כל בעיית הביטחון של עם ישראל של כל זה? מה אכפת לי מזה? שוב אני אומרת, את הנקודה הזאת יזבי, עכשיו את זה. אבל כן, אבל גם אני רוצה, גם אני רוצה מספרות כמו שלו, גם אני רוצה בית כמו שלו, גם אני רוצה, תקחי אחריות כמו שלו, תקבלי גם את זה. בסדר? אותו דבר בכל דבר, סתם רופא, בסדר? איזה אחריות זה להיות רופא? מטורפת. בעצם לא תמיד מספיק, אבל בעצם גם המעמד שלו, המשכורת, לא יודעת מה, זה לא הולך ככה. אני שבבית ולא עושה כלום, וגם אני רוצה כמו, את מבינה? אז אני אומרת, וככה זה, אין דבר בעולם שהוא בלי מעמדות, אין דבר כזה. ומעמד זה אומר גם קבלת התוות של המעמד, וגם אחריות. עכשיו יש כאלה שאומרים, לא, תיקח אחריות אבל לא נותן לך את המעמד, לא, זה לא הולך ככה. ויש כאלה שאומרים, גם אני רוצה את המעמד אבל לא רוצה את האחריות, לא, זה לא הולך ככה. עכשיו, לא בדיוק אותו דבר, כן, אבל זה עוזר לנו קצת להבין אותו דבר בעם ישראל. עם ישראל, כן, הוא, מה זה העם הנבחר? העם הנבחר זה לא אומר שאני הכי יפה והכי אהובה והכי טובה. זה אומר שאני, יש לי אחריות להיות טובה כדי שלכל העולם יהיה טוב.
לא, זה אומר שאתה
נכון, אבל בחר... אני לא אקרא לזה בעייתית, אני אקרא לזה מורכבת. מורכבת. אבל שוב, ברגע שאני ממלאת, זה מה שאני, אני חוזרת לפסקה שלמדנו. ברגע שההבנה היא שבגלל זה גם יש לי אחריות על הטוב בעולם. ברגע שהעמים מבינים את זה, אז הם רוצים את זה. אני אומרת לך עוד פעם על הנוצרים ערבי ישראל האלה, שאבא שלי נפגש איתם. הם לא רוצים להתגייר. לגמרי. וגם כן. רגע, אבל אני גם אגיד לך עוד משהו. גם יש זמנים, מצבים, אנשים שכרגע הם לא במסוגלות בכלל להבין את זה.
מה, עמים האחרים?
כן. נכון, נכון, בסדר? אבל שוב, ברגע שלנו, אנחנו אומר פה, זה הבטחה והתחיימה לאורך כל הדורות. ברגע שאנחנו מכירים בזה בצורה מלאה, לא של ללכת ככה, כאילו מי אני, אלא של האמת, שאני אחראית לטוב שלך של זה, זה מתקבל גם. זה מוכרח וזה מובטח לנו מהקדוש ברוך
הוא.
ואני אומרת לך עוד פעם שיש פה גם סגולה, בסדר? נקרא לזה ככה. שברגע שאנחנו מאמינים בזה בצורה אמיתית, לא סתם שחצנית, בסדר? אמיתית, זה גם מתקבל על ידי הגויים. כשאין לך את המסוגלות לזה, אתה גם לא רוצה, אני לא רוצה שעכשיו ילמדו אותי להיות ציירת. אני לא רוצה שיכריחו אותי לצייר ציורים. זה לא מתאים לי, זה לא אני. יש דברים אחרים שאני טובה בהם. בסדר? אז זה באמת, כשאדם מחובר אל הפנימיות שלו באמת, הוא יודע במה הוא טוב, הוא יודע באמת מה מותאם לו. אז גם אם הוא אומר לך, סתם, אני אגיד לך עכשיו, אני רוצה להיות הרמטכ"ל, את יודעת למה? באמת אני אומרת לך, את יודעת למה? כי אני רוצה לכבוש את חברון בחזרה. כי אני רוצה עכשיו למחוק את עזה, להשטיח אותה. כן, אם יורים עליי טילים, אני רוצה להשטח אותה. אז תני לי להיות הרמטכ"ל. עכשיו בואי נרד לכל הפרטים, אז הוא אומר להיות הרמטכ"ל, תודה רבה, לא מתאימה לזה, זה לא נכון לי, זה לא זה, אני אעשה את זה גרוע, חוץ מלהשטיח את עזה, אני לא אעשה שום דבר אחר. בסדר? זה לא אני. אז, גם, אז אני אומרת שגם כשאנשים אומרים, כן, גם אני רוצה, כשאתה יורד עם בן אדם לרזולוציות הקטנות, למה זה אומר, לא כל כך מהר הוא קופץ, בסדר? על זה. כי בסוף בן אדם, כי בסוף הוא, כשאתה קשוב לאמת הפנימית שלך, אתה רוצה להיות אתה. אתה לא רוצה להיות משהו אחר. ואת יודעת מה, אני עוד פעם אגיד את זה, כמו שאמרתי לגבי גבר ואישה, אני אפילו אגיד את זה. זה אפילו לא, אני אפילו לא רוצה להגיד לו שזה יותר, זה אחר. כי היותר הזה, היותר קרבת אלוקים, היא גם יותר אחריות. שוב אני אומרת, זה בא ביחד. זה לא הולך לבד. אז אולי יותר טוב לא להיות עם קרבת אלוקים עד כדי כך גבוהה, אבל גם לא עם אחריות כלפי כל העולם. בדיוק. בדיוק. אין פה, באמת אין פה יותר טוב. בסדר? לנו יש זכות עצומה. להיות אלה שמחוברים לקדוש ברוך הוא, ולהיות אלה שמביאים את השפע האלוקי הזה לעולם, זה זכות עצומה. אבל זה לא קל. בסדר? אז זה בסוף. אני רק אגיד עוד משפט אחד טוב, אנחנו לא התקדמנו עם הדברים האחרים, אבל לא נורא. כן, לא, לא, אני לא, אני, בשנה הראשונה שלימדתי במדרשה, אז כשמדי פעם ככה נסחפנו לנושאים אחרים, אז מה זה, התנצלתי ואמרתי, אמרתי גם לרבנית נעמה, וואי, לא הספקנו את זה, אז אמרתי שולמית, את לא באולפנה, אף אחד לא עומד איתך על הספק חומר, את לא צריכה בדיוק, אז אמנם אני כן רוצה להספיק את עיקרי הדברים, אבל כשמתפתחים דברים שנשאלים, כן חשוב לי לומר שני משפטים, אחד, שבאמת יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, קודם כל אני מדברת כרגע על עם ישראל, בשלב הבא זה כלפי הגויים, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, להראות לעם ישראל שהתורה היא אהבה, היא כבוד, היא יפה, היא טובה. הרב קוק באחת הפסקאות שנלמד, בוודאי, הרב קוק באחת הפסקאות שנלמד, הוא מדבר על הנועם של התורה, ועל ההוד, ועל הזה, ושבדור הגאולה, בנושא של הגאולה נלמד את זה, צריך להראות את הנועם של התורה, כי זה נראה לנו מההסתכלות הגלותית שהתורה היא רק עזור, 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 זה משהו כבד, פרימיטיבי, מפחיד, חשוך, שלא נותן לי להתפתח בחיים. ואנחנו צריכים ללמד את הדור כמה התורה היא מותאמת לנפש, כמה היא יפה, כמה היא שמחה, כמה היא מאירה, ולא להפך. וזה נמדד גם בדברים קטנים של כוס מים בבית הדין. זה נמדד גם בדברים האלה וגם בדברים היותר גדולים. גם פעם היה את הדבר הזה ש... איך קוראים לו... גורי נראה לי כתב על זה ש... ותמיד העבירו את זה בפעולות בבני עקיבא בזמני, ככה זה היה, של... שאחד עם כיפה, נו? ש... ואחר כך נראה לי אורי אורבך כתב על זה, איזשהו שיר. קיצר שכשאתה עם כיפה, אז מצפים לך באוטובוס לקום בפני אחרים. שלום. כן, אין בעיה, אז אני מסיימת, בסדר? אני פשוט מסיימת עכשיו את השיעור. בסדר, אז יש לנו אחריות לעשות את הדבר הזה, ומאוד מאוד חשוב לי להדגיש שכשאני אמרתי על בית הדין של הרב, שנייה בנות נסיים, על בית הדין של הרב דרוקמן, שהוא כן מקרב, אז קודם כל שאלה פה, עמיה, רגע, אבל מה, עוברים על הלכה? אז חס וחלילה שיהיה ברור שגם בתי הדין האלה לא עוברים על הלכה, ומצד שני, לא באתי חס וחלילה להוציא לזה לבתי דין אחרים, בסדר? שלא יישמע שאני, אמרתי לכם, אני הקטנה לא נכנסת בין הערים האלה. בסדר? טוב, נמשיך לשבוע הבא, אני טוב, אתם חופרים.